עירובין, דף סמך, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ט, עמוד ב', 18 שורות מלמטה, במילים, הייתה של רבים ורי היא חולי. ספרת הגמרא, אחרי שראינו בברייתא, על עיר ענקית, שיש בה מעל 600 אלף תושבים, שאם יש בה כביש מצד אחד של העיר, הצד השני של העיר, פתוח לגמרי, אתה לא יכול לעשות עירוב לכל בני העיר ביחד. אתה לא יכול לשתף את כל המבואות יחד, שיהיה מותר לכל בני העיר לטלטל מהבית לחצר ומהחצר למבוי וממבוי אחד למבוי אחר, אלא אם כן אתה משאיר בקצה העיר איזושהי שכונה שבה, שאותה אתה לא מערב יחד עם כל העיר. אבל למדנו השורה הראשונה בעמוד, בדף נ"ט, שכל זה דווקא באמת עם הכביש מפולש מצד לצד. אבל אם יש פתח רק בצד אחד של העיר, אז אפשר כן לערב את כל העיר, לעשות עירובי חצרות, שיתופי מבואות, וכולם יהיה מותר למטלטל מכל מקום לכל מקום, כמובן ברשויות היחיד, אם כל העיר הזאת נחשבת כמובן רק רשות היחיד, ואין שם באמצע רשות הרבים. זה למעשה מה שאנחנו עושים בזמננו, שמקיפים את העיר בעמודים עם חוטים, ואז הופכים את כל העיר להיות רשות היחיד, ובנוסף, כמובן שאלה שממונים גם עושים עירובי חצרות לכל בני העיר יחד, מזכים לכל בני העיר, וזה מה שמתיר לנו בדרך כלל היום לטלטל מהבית לחדר מדרגות, מחדר מדרגות לחצר, מהחצר לרחוב, מהרחוב לעוד רחוב, להביא אפילו דברים לבית של מישהו אחר. מה הסיבה שזה מותר לנו? כי אנחנו פשוט מערבים את כל העיר יחד. אז הגמרא מספרת על רבי זיירא, שיום אחד הוא הגיע לעיר שבה היה גר רבי חייא, ביתו של רבי חייא היו גרים שם, וביקשו ממנו שיעשה עירוב במקום. לפני כן הוא הלך, התייעץ עם החשובים שבעיר, עם זקני העיר. הם סיפרו לו שרבי חייא בזמנו, שרבי חייא בראסי בזמנו, עשה עירוב לכל העיר, והם ביקשו ממנו שיערב להם גם כן את כל העיר. הוא שמע שרב חייא בראסי יערב את כל העיר, אמר, טוב, אני גם יערב לכם את כל העיר. רבי זיירא ערבה למטה דבי רבי חייא, הוא עשה עירוב לכל העיר שהיו גרים בה ביתו של רבי חייא, ערב את כל העיר, ולא השאיר איזושהי שכונה אחת בקצה העיר, שאותה הוא שיער כמו הדין שבדרך כלל כשמערבים עיר גדולה שיש בה אוכלוסין של מעל 600 אלף איש, אתה לא יכול פשוט לערב את כל העיר, אתה חייב להשאיר איזושהי שכונה שאותה אתה משאר מחוץ לעירוב. הוא לא השאיר שכונה כזאת. אמר לאביי, שאל אותו, מה הייתה מעביד מר הכי? למה אתה ככה עושה? למה לא השארת שכונה אחת שאותה לא כללת בעירוב שערבת את כל העיר יחד? אמר לי, אז ענה לו רבי זיירא, סבי דידה, זקני העיר הזאת, אמרי לי שרב חייא בר אסי מערב כולה. הוא היה מערב את כל העיר. עכשיו, כשאני שמעתי את המידע הזה, מיד חיברתי דבר לדבר. הרי אני יודע שהעיר הזאת היא עיר גדולה מאוד. יש בה מעל 600 אלף תושבים, זה אני יודע. רק השאלה היא, מה ההיסטוריה של העיר? זה אני לא יכול לדעת. אני לא יודע האם העיר הזאת תמיד הייתה עיר של רבים, ישר שהיא התייסדה, היו בה 600 אלף איש, או שבהתחלה היו בה פחות, והיא הייתה עיר שנקראת עיר של יחיד, כי היו בה פחות מ-600 אלף תושבים, והתרבו התושבים ונהיו בה מעל 600 אלף איש. ואז ההלכה היא, עיר של יחיד, זאת אומרת שהיו בה פחות מ-600 אלף איש, ונעשית של רבים, אפשר לערב את כל העיר יחד? בשביל לדעת מה היה בעבר, קראתי לזקני העיר, ושאלתי אותם האם פעם ערבו את כל העיר. וכשהם אמרו לי שבעבר ערבו את כל העיר יחד, הבנתי שבהתחלה היא הייתה עיר של יחיד, והיא נעשית עיר של רבים, לכן מותר לערב את כל העיר יחד, ולא צריך לשאר שכונה אחת מחוץ לעיר, שאותה לא מערבים יחד עם כל העיר, כמו שעושים בעיר שבהתחלה הייתה של רבים, והיא עדיין עיר של רבים. אמינא, שמה אמינא, עיר של יחיד ונעשית של רבים היא. אמרתי, אומר רבי זיירא, על פי דברי הזקנים שאמרו שבעבר ערבו את כל העיר יחד, ולא השאירו שכונה בצד, שאותה לא ערבו יחד עם כל העיר, הבנתי מזה שהעיר הזאת בהתחלה הייתה עם אוכלוסין מועטים, היו בה פחות מ-600 אלף איש, ורק בהמשך נהיו בה מעל 600 אלף, וזה נחשב עיר של יחיד שנעשית של רבים, ולכן אפשר לערב את כל העיר בלי להשאיר שכונה אחת שלא תהיה חלק מהעירוב. אמר לי, אז אביי בא ואמר לרבי זיירא, יש פה עוד פרט אחד שהיית צריך לשאול אותם ולא שאלת, ואני, לי הם סיפרו את הפרט הזה. לדידי אמרו לי הנאו סווי, אותם זקני העיר אמרו לי דבר נוסף. הם אמרו שהעיר הזאת מאז ומעולם הייתה עיר משגשגת ופורחת, מוצלחת, ששאבה אליה המונים. תמיד היא הייתה עיר של רבים העיר הזאת. בעיר רבי חייא, עיר ממש הייתה עיר מרובת אוכלוסין. מה הסיבה שבכל זאת עשו עירוב לכל העיר, אם בהתחלה הייתה עיר של רבים והיא נשארה עיר של רבים? הם הסבירו לי למה. ההיא אשפה הווה לה מחד גיסא. העיר הזאת, היו לה, יש לה באמצע העיר דרך שהיא עוברת מקצה אחד של העיר לקצה השני של העיר. יכול לנסוע, לתת גז ולחצות את כל העיר בכביש אחד. אתה נכנס מפתח אחד של העיר, עובר את כל העיר ויוצא מהפתח השני. אבל בהתחלה זה היום. האמת, היום אתה יכול לתת גז לחצות את כל העיר, אבל אז לא היית יכול. למה? היית נותן גז, מגיע לסוף העיר, היית רואה שהדלת שם סגורה. מה קרה? הדלת שם סגורה. היה שם ערימות של אשפה. אולי זה היה אשפה של שיירי בנייה או דברים כאלה, פסולת, שהשליחו שם, וזה מנע מהאנשים לעבור דרך אותו פתח. מקרה שעיר של רבים פתוח לה רק פתח אחד, אז ראינו השורה הראשונה בעמוד. עיר של רבים, אם אין לה אלא פתח אחד, מערבים את כולה. זאת הייתה הסיבה שרב חייא עירב את כל העיר, כי אז הייתה לעיר הזאת רק פתח אחד. אבל אשתה היום די פניה להשפע. פינו את ההשפע מהפתח ההוא של העיר. הווה לה כשני פתחים. אז יש כאן עיר של רבים שיש בה שני פתחים. והסיר, אתה לא יכול עכשיו לערב את כל העיר יחד. אתה חייב לשייר שכונה אחת שאתה לא מצרף לתוך העירוב הזה. אמר לי, רבי זיירא, קודש קודשים, גם אחרי שהוא כבר עירב את כל העיר, וכולם יודעים שהוא עירב, ועכשיו יכולים להיות לו ביזיונות, אז בן אדם שהוא לא עם מידות טובות, היה יכול להגיד, שמה, לא, אבל אני אגיד לך, והתחיל לחפש כל מיני תירוצים דחוקים, ולהמציא כל מיני חידושים, לא. אמר לרבי זיירא, אתה צודק, קיבל את האמת, לאו הדעתי, לא ידעתי מזה. ואתה צודק באמת, אי אפשר לערב את כל העיר יחד, חייבים להשאיר איזושהי שכונה, או לסגור את הפתח השני של העיר. אז יהיה רק פתח אחד. באי מיני רבי עמי בר עדה מארפניה, הוא היה גר בארפניה, לכן קראו לו ארפנה, את מי הוא שאל? מרבה. תראה, אני מדבר איתך על עיר שיש בה מעל 600 אלף איש. עיר של רבים. זה ההגדרה ההלכתית של זה. עכשיו, כמה פתחים יש לה? פתח אחד. מה בצד השני? זה לא סגור. אפשר לצאת משם, אבל על ידי סולם. סולם מכאן ופתח מכאן. אם יש לי סולם שדרכו אני יכול לטפס על החומה ולרד, לעלות ולרדת, או רק לרדת, לא משנה, זה סולם שדרכו אני מדלג על המחיצה, האם זה נקרא שהמקום פתוח? אולי יש מקום לדון לגבי מדרגות בזמננו. אם יש מדרגות, האם זה נחשב סגור או שזה גם נקרא פתוח? פה באמת צריך לראות בהפוסקים. אבל בכל אופן, אם צד השני יש סולם, מהו? זה נחשב שיש לנו כאן עיר של רבים שיש בה שתי פתחים. עיר עם שני פתחים, אתה לא יכול לערב את כל העיר, אתה חייב להשאיר שכונה אחת שהיא לא חלק מהעירוב, שזה נחשב עיר שיש בה פתח אחד, והצד שהוא סגור, אפילו שיש שם סולם, הוא נחשב סגור. זאת הייתה השאלה ששאל את רבא. אמר ליחי, אמר רב, אתה לא יכול לערב את העיר הזאת. למה? רב אמר, סולם תורת פתח עליו. אם המקום סגור, אבל אפשר לעלות עם סולם להגיע לאותו מקום, זה נחשב כמו שיש שם פתח. אז העיר הזאת, שבצד אחד היא פתוחה על ידי פתח, ובצד השני שהיא סגורה, אבל יש שם הסולם, זה נחשב כאילו פתוחה גם מהצד השני, ואי אפשר לערב את כל העיר. היא גם עיר של רבים, וגם יש בה שתי פתחים, אז אם אתה רוצה לערב, אתה חייב להשאיר שכונה אחת, שאותה אתה לא מערב יחד עם כל העיר. זאת הייתה התשובה. אמר לו רב נחמן, שהוא שמע את הפסק הלכה הזה, הוא יגיב מאוד בחריפות. לא תציתו לי. אל תשמעו למה שרבא אמר בשם רב, שסולם בצורה מוחלטת, יש לו הגדרה שכמו פתח. לא. אני אגיד לכם שמוע אחרת בשם רב. הכי אמר רב עדה, אמר בשם רב. בצורה יותר מדויקת. סולם שאפשר לעבור דרכו את המחיצה, את החומה, תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו. תמיד הולכים להקל. אם כשאתה תגדיר אותו כאילו זה מקום סגור, אם זה יצא לך להקל, אז תגיד שזה נחשב סגור. ואם כשאתה תגיד שזה נחשב פתוח יצא לך שאתה מקל, תגיד שזה נחשב מקום פתוח. תורת מחיצה עליו, כדאמרן, בנידון שלנו, כשאתה שואל האם אפשר לערב את כל העיר הגדולה הזאת יחד, השאלה שלך אם יש פה רק פתח אחד או שהמקום שיש בו סולם נחשב כמו פתח שני, לא, זה נחשב מחיצה, אתה יכול להקל ולומר שאפשר לערב את כל העיר יחד. מתי יהיה להקל כשנגדיר את המקום הזה כפתח? תורת פתח עליו. בסולם שבין שתי חצרות, חצר אחת ולצידה חצר שנייה. עכשיו, כל חצר, אם יש בה כמה שכנים, אי אפשר שהשכן יוציא דברים מביתו לחצר, כי הבית היא מקום פרטי של השכן, אבל החצר היא מקום משותף לכמה שכנים. בשביל שיהיה מותר לטלטל בחצר, צריך לעשות עירובי חצרות. עכשיו, החצר ליד גם צריכה לעשות עירובי חצרות. האם שתי החצרות יכולות לעשות עירובי חצרות יחד, כדי שאפשר לטלטל מחצר זו לחצר אחרת? אם יש ביניהם פתח, אפשר. אם אין ביניהם פתח, אי אפשר. כשיש ביניהם סולם, הם יכולים להחליט שהם רוצים לעשות עירוב יחד, ויש להם אפשרות, זה נחשב כאילו יש ביניהם פתח, והם יכולים להחליט שהם רוצים לעשות כל חצר בנפרד עירוב. אבל תגיד, רגע, אולי החצר השנייה תאסור על החצר הראשונה, כי הם הרי מחוברים יחד על ידי סולם? לא, פה אני אגיד שהסולם נחשב כמו מחיצה. רצו אחד מערב, אפשר לעשות עירוב אחד, שתי החצרות יחד, רצו שניים מערבים, ואם הם רוצים, יכולים לעשות כל חצר בפני עצמה, ולאז נתייחס לסולם, כאילו זה מחיצה. שאלת הגמרא, רב נחמן, הוא זה שהגיב בחריפות ואמר, לא יכול להיות שרב אמר תמיד שסולם יש לו דין שתורת פתח עליו. לא יכול להיות שרב אמר שרק תורת פתח על הסולם הזה. אלא מה, הוא אומר שלפעמים גם יש לסולם דין תורת מחיצה, תמיד תלוי מה יוצא להקל. ומי אמר רב נחמן, אחי, שאפשר להקל ולומר שאם יש סולם זה נחשב כאילו המקום יש בו מחיצה. ואמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, כשרצו בזמנם, לפני 1500 שנה ויותר, לבנות בניין עם הרבה שכנים בקומה ראשונה, והרבה שכנים בקומה שנייה, אז היה אפשר לבנות הבית והעלייה שעל גביו, שתי קומות ודאי, יש לנו תיעוד בתלמוד שהיו יכולים לבנות, וזה הדבר די מצוי. כל השאלה היא, היום יש לנו חדר מדרגות בתוך הבניין, נכנסים מקומה, עולים מקומה אחת, לקומה שנייה יש מעליות, היום זה ממש משוכלל. איך בזמנם היו יכולים לעלות מקומה ראשונה לקומה שנייה? על ידי סולם. זה מה שהיה הדרך. אולי היה מדרגות, היה פחות, לפי הגמרא והמשניות, זה נראה שזה היה פחות מצוי מדרגות, היה יותר סולם. עכשיו, אם יש לך פה שורה של 10 דירות בקומה ראשונה ו-10 דירות קומה שנייה, אז לא עושים סולם לכל דירה בקומה שנייה, אלא היו עושים מין מרפסת כזאת בקומה השנייה, זה היה מין פרוסדור כזה, והיו עולים על סולם אל המרפסת, והמרפסת היו פתוחים אליה כל הדירות בקומה השנייה. זאת אומרת, עכשיו יצא אם כן, שהקומה קומת קרקע והקומה שלמעלה נחשבים כמו שתי חצרות. ואומר שמואל, אנשי חצר ואנשי מרפסת יכולים לעשות עירוב כל הבניין יחד, גם בני החצר, קומת קרקע, קומה ראשונה, וגם בני המרפסת שגרים בקומה העליונה. יכולים כולם לעשות עירוב ביחד. מדובר פה במקרה כזה שהקומה הראשונה עשו עירוב, כל השכנים של הקומה, קומת קרקע, הכוונה, עשו יחד. והקומה העליונה גם עשו כולם יחד, אבל ששכחו ולא ערבו יחד. עכשיו, השאלה אם הם פתוחים שתי הרשויות האלה זה לזה, האם בני הקומה העליונה נחשבים כמו שהם שתי חצרות, שהחצר הזאת פתוחה לבני אלה שבקומה למטה? מה יש ביניהם? איך עולים לקומה העליונה? על ידי סולם. האם אני אומר שהסולם הזה מצרף את שתיהם? או שלא, הסולם הזה לא מצרף את שתיהם. כאן נראה מדברי רב נחמן בשם שמואל, שהסולם הזה מצרף את שניהם. תורת פתח עליו. ולא מקלים לומר שבמקרה שיש צד להקל, אם נאמר שזה נחשב כמו סגור, לומר שזה נחשב כאילו זה סגור, ולכן, אם הם שכחו ולא ערבו יחד, אם יש לפניהם דקה, איזשהו פתח קטן שגבוה 10 טפחים, זאת אומרת שפשוט הם סגרו את הפתח שביניהם לבין בין הקומה העליונה לבין הקומה שלמטה, על ידי איזשהו מחיצה שיש בפתח של גובה 4 טפחים, רק אז אינה אוסרת. אז הם מגלים דעתם, בני הקומה העליונה, שהם מעוניינים להתנתק השבת הזאת מבני החצר שלמטה, בני הקומה שלמטה, והם בנפרד, ולכן הם לא אוסרים אחד על השני. אבל, ואם לאו, אם לא סגרו בין הקומה העליונה לקומה שלמטה על ידי אותו פתח קטן, אוסרת, בני הקומה העליונה אוסרים על בני החצר. רגע, למה? איך הם מחוברים יחד? על ידי סולם. אתה אומר שמתי שיש צד להקל, כשאתה אומר שסולם עכשיו כאילו סגור, אנחנו מקלים. פה אתה מחמיר, אז רואים שרב נחמן סובר שסולם תמיד יש לו דין, תורת פתח עליו. עונה הגמרא, דרך כלל סובר רב נחמן שסולם או תורת פתח עליו או תורת מחיצה עליו, הקל שביניהם. מתי שזה יוצא להקל, כשאתה אומר שהוא נחשב כאילו זה פתוח, תגיד שזה פתוח. מתי שזה יוצא שאתה מקל, כשאתה אומר שזה נחשב כאילו זה סגור, תגיד שזה סגור. כך סובר רב נחמן. למה פה רב נחמן החמיר והחשיב את המקום הזה כפתוח? הדרך היחידה שמחברת בין הקומה העליונה לקומה למטה זה על ידי הסולם? לא, מה? זה לא הדרך היחידה שמחברת ביניהם. הם מחוברים מכיוון שאין שום דבר שמפריד ביניהם. מה הסיבה שנאמר שאלה בני הקומה העליונה לא נחשבים כאילו הם יחד עם הקומה שלמטה? כי הם גבוהים 10 טפחים אחד מהשני, ומחיצה של 10 טפחים נחשבת מחיצה, ונאמר שזה רשות אחת אלה מלמטה, ואלה מלמעלה נחשבים רשות אחרת. כאן מדובר שהמרפסת היא לא גבוהה 10 טפחים מלמטה, מבני החצר. האחה במאה הסקינם בדלו גבוה מרפסת 10 טפחים. אם כן, גם בלי הסולם, שתי הרשויות האלה נחשבים כמו רשות אחת, גם אלה שגרים במרפסת וגם אלה שגרים למטה. תוריד את הסולם, עזוב, לא צריכים לך להגיע לסולם הזה. שאלת הגמרא, רגע, אז אם ככה אני לא מבין משהו אחר. כתוב שיש דרך אחת שבני המרפסת ובני החצר יוכלו כן לטלטל. איך? על ידי שיסגרו ביניהם, על ידי פתח בגובה 4 טפחים, דקה. שואלת הגמרא, והיא לא גבוה מרפסת 10 טפחים, כי כאביד דקה מה יהווה. נו באמת, יש לי חצר, פתוחים אליה כמה בתים. מה, אתה יכול להגיד שנעשה בין בית לבית דקה, וזה יחשב שכאילו כל דירה נחשבת עם חצר בפני עצמה? אין דבר כזה. אם כל הבתים פתוחים לחצר אחת, אז בשביל לערב צריכים שכל בני, כל בני החצר יערבו יחד. אז אם אתה אומר שהמרפסת והחצר, ההפרש בגובה הוא פחות מ10 טפחים, מבחינתנו זה כאילו הם ביחד. אז למה יועיל שישימו דקה בין המרפסת לבין החצר? זה אמור לא להועיל. עונה הגמרא, יש מחיצה בין החצר לבין המרפסת. נו, אז אם יש מחיצה, אז למה בכל זאת אנחנו אומרים שהבני המרפסת אוסרים על בני החצר ובני החצר אוסרים על בני המרפסת? אלא אם כן אתה תשים דקה ביניהם. כי היא לא סגורה על ידי מחיצה על כל האורך של המרפסת, אלא במגופפת עד 10 אמות. נשאר מקום פתוח עד 10 אמות. עכשיו, הכלל הוא שאם יש פתח עד 10 אמות, זה נחשב פתח, זה לא נחשב פרוץ. עכשיו, כשיש פתח, אני יכול לסגור את הפתח. אם אני משאיר את הפתח פתוח, אז יש פה שתי חצרות פתוחות אחת לשנייה, הקומה העליונה והקומה שלמטה. אז הם חייבים לערב, אם הם לא ערבו יחד, אז הם מסכות אחת על השנייה. אבל ברגע שאני סוגר את הפתח על ידי דקה, אז אני מפריד בין שניהם, ואז כל אחד יהיה מותר לעצמו, אבל מחצר למרפסת, מרפסת לחצר, יהיה אסור לטלטל. כיוון דאביד דקה, באותו פתח, הסתלוק כהסתלוק כלי מאחה. אז הם מסתלקים בני המרפסת מבני החצר, אלה מותרים לעצמם, בני החצר מותרים לעצמם, אבל אסור לטלטל מהחצר למרפסת. אבל אם הם לא עושים דקה, אז מכיוון שיש פתח ביניהם, אז הם נחשבים מעורבים יחד, ואם הם לא עשו עירוב, נחשבים ביחד, ואם הם לא עשו עירוב, אז אם כן, בני המרפסת אוסרים על בני החצר, ובני החצר אוסרים על בני המרפסת. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, כותל שבין שתי חצרות. יש חצר אחת, כל בני החצר עשו ביניהם עירוב, טלטלים, מהבית, לחצר, כל ממש עונג שבת, אמיתי, אין שום הגבלות. חצר שלצידם, גם כן. חיים בשלום ובשלווה, עשו ביניהם עירוב חצרות, בני החצר השנייה, וכל חצר חיה ככה בפרטיות בפני עצמה. יום אחד החליטו בני שתי החצרות שהם רוצים לעשות ביניהם סולם. על הקיר שמפריד ביניהם עושים סולם כדי שיהיה אפשר לעבור מחצר לחצר. שאלה אם זה נחשב כאילו יש פה פתח. כותל שרצפה בסולמות. עכשיו שלא תחשוב סולם אחד. הם הלכו על גדול. כל אורך הקיר שמו סולם, לצידו עוד סולם, עוד סולם, עוד סולם, עוד סולם, ככה שאפשר כמה נשים יחד לעלות, לרדת, לעבור מחצר לחצר בצורה מאוד מאוד גישה חופשית. אפילו ביותר מ-10. גם אם תחשב מתחילת הסולם הראשון עד סוף הסולם האחרון, הרווח ביניהם הוא יותר מ-10 אמות, ואילו היינו מחשיבים את המקום הזה כפתוח, יש פה פרצה יותר מ-10 אמות, אז היא מחברת את שתי החצרות יחד, והם צריכים לעשות עירוב יחד. אבל כאן, שזה לא פתוח, אלא זה רק סולמות, תורת מחיצה עליו. אנחנו לא מחשיבים את הסולמות, האלה כפתח. אלא מכיוון שיש כאן מחיצה, יכולים כל בני חצר לערב בפני עצמה. ככה אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. טוב. יום אחד, אותו רב יהודה בא ליקב של ביתו של רב חנינה. רב חנינה עסק ביינה של תורה, ובביתו עסקו ביין לקידוש ולהבדלה. והגיע יום אחד, רב יהודה הגיע לאותו יקב, והוא נפגש עם רב ברונה. רמילי רב ברונה לרב יהודה, הוא שאל אותו שאלה, כשהם היו במעצר תדבי רב חנינה, הם היו באותו יקב של רב חנינה, ביתו של רב חנינה. הוא שאל אותו, אתה אמרת את השמועה הזאת? שמכיר עליה, שמו סולם אחד אחרי השני, בין שתי חצרות, אמרת בשם שמואל שתורת מחיצה עליו? מי אמר שמואל שסולם תורת מחיצה עליו? ואמר רב נחמן, אמר בשם שמואל את ההלכה שאיתה פתחנו את העמוד הזה, את דף סמך עמוד א', סוף נונטט עמוד ב' ותחילת סמך עמוד א'. האנשי מרפסת, קומה למעלה, ואנשי חצר בקומה שלמטה, כל אחד עשו, כל החצר עשתה עירוב בפני עצמם, מרפסת עשו, בני המרפסת עירוב בפני עצמם, אבל ששכחו ולא עירבו יחד. מה אומרים? הסולם נחשב שהוא מחבר ביניהם תורת פתח עליו, כמו שבהתחלה שאלנו. ולכן רק אם יש לפני הדקה ארבעה, שבכניסה, שלפני הסולם, בכניסה שם על הקומה העליונה, יש איזושהי פתח נמוך, שמפריד בין המרפסת של הקומה העליונה לבין החצר של הקומה למטה, אז הם נחשבים בנפרד. ואז אינה אוסרת. ואם לאו, אם אין את אותה, את אותו הפסק, אוסרת. למה? אתה אומר שסולם נחשב גם כמחיצה להקל. אז עונה זאת התשובה שאנחנו ענינו. הכה במאי עסקינן דלא גבוה מרפסת עשרה. ואם כן, המרפסת והחצר נחשבים כמו רשות אחת. אז הוא שאל אותו מה ששאלנו, והיא לא גבוה מרפסת עשרה, כי אביד דקה מה יהווה. אם זה נחשב רשות חצר, כמו חצר אחת, אז זה לא עוזר שמפרידים באמצע חצר על ידי דקה. אז למה פה זה מועיל כשעושים דקה? אז הוא ענה לו מה שענינו. במגופפת עד עשר רמות, שיש שם מחיצה בין המרפסת לבין החצר, עד עשר רמות, ובעשר רמות יש את הסולם, אבל אם עושים בעשר רמות של אותו פתח, הם שמים שם את הדקה, אז זה מראה שהם סוגרים את הפתח. כיוון דוד דקה, סגרו את הפתח, הסתלוקי, הסתלק בני המרפסת מאחה מהחצר, ולכן אפשר לטלטל במרפסת, בני המרפסת בפני עצמם, ובחצר, בני החצר בפני עצמם. מספר את הגמרא, הנו בני קקונאי, אלה שגרים בקקוניה, דעתי לקמי דרב יוסף. באו אליו, אמרו לו, כבוד הרב, אתה ממונה, אתה הרב הראשי, הראשון לציון, ויש לנו פה בקקוניה בעיה רצינית עם העירוב, אנחנו מבקשים, אנחנו לא יכולים לטלטל בשבת, זה מאוד קשה. תעשה לנו טובה, הבלן גברה דלערב לן מתין, תביא לנו איזה מומחה בדיני עירובין, שיעשה לנו עירוב לכל קקוניה. תעשה לנו דבר, תשלח לנו מישהו כזה. את מי רב יוסף ישלח? צריך מישהו מומחה גדול בדיני עירובין. אמר לי לאביי, מבחירי תלמידיו, זיל ערב לו, תלך תערב את קקוניה. בסדר גמור. אבל לפני שרביי יצא מהחדר, ממעון קודשו של מורו ורבו רב יוסף, אומר לו, אני מוסיף פה עוד משפט, שים לב. וחזי דלא מצב חתלה ובמדרשה. אתה תראה לדאוג שלא יבואו אליי אחר כך בטענות, ולא יבואו לצבוח פה בבית המדרש בני קקוניה. תדאג שלא לעשות להם נזקים בדרך אל העירוב. תדאג שהכל יהיה על תילו, תעשה להם עירוב בצורה אסתטית, שלא יהיה בעיות אחר כך. בסדר? בסוף התברר עד כמה צדקו דבריו של רב יוסף. טוב, אביי עזל הלך לקקוניה, וכשהוא הולך לקקוניה, הוא לא רואה את הגנים, את המדשאות, את כל התענוגים, את כל האטרקציות. זה לא... זה בעיניים התאורות של אביי, הוא אפילו לא שם לב. ישר ראה איך מערבים פה את המקום, ישר ראה מחיצות, ישר ראה... כמו בן אדם שבקי בעירובין, כשהוא בא למקום, ישר רואה את המחיצות, את העמודים, את המבוא, את הלחי. חזה שם לב, ליד הנהר, לאנובטי דפתיחי לנהרה. היו שם בתים, כשאתה נמצא בעיר, הם מפנים לך גב הבתים האלה. אתה לא רואה, אין פתח, אין אפילו חלון לכיוון העיר. אבל הם פתוחים לכיוון הנהר, הבתים האלה. הם כאילו מנותקים מכל העיר, הם פתוחים לכיוון הנהר. עכשיו, הקקוניה, זה לא, אנחנו היום שומעים קקוניה, זה כמו שאנחנו שומעים איזושהי עיר נידחת שם בצפון, לא יודע מה. זה היה עיר גדולה מאוד, היו שם 600 אלף איש, יותר אפילו, וזה היה עיר של רבים, שהייתה של רבים ועדיין של רבים, זה עיר גדולה. אתה לא יכול לערב את כל העיר. מה צריך לעשות? להשאיר שכונה אחת. שאותה משאירים מחוץ לעירוב, כמו הדין של עיר של רבים. אמר אביי לעצמו, בוא נעשה את אותם בתים שבכל אופן אי אפשר לערב אותם יחד עם כל העיר. כי הרי אין להם פתח אל, שפונה אל העיר. בוא נחשיב אותם, של, אותם נשייר כמו השכונה שמשאירים מחוץ לעיר, שאותם לא נערב עם כל העיר. כי בכל מקרה אני לא יכול לערב אותם עם כל העיר. עכשיו סתם, בוא נשאל שאלה. בתים, שלא יכולים לערב אותם עם העיר. אפשר להפוך אותם לשיור שאותם משאירים בתור שכונה שלא מתערבת עם כל העיר? שאלה. אנחנו נצטרך לדון בה. טוב. אמר, אנה לב שיור למטה. בוא ניקח את הבתים האלה שפונים לכיוון הנהר, הם יהיו השיור של העיר. סוף הוא עכשיו לעצמו, הוא חזר בו, הדר אמר, הרי כתוב, עיר של רבים, אין מערבין את כולה, אלא מה משיירים לשכונה אחת. מכלל, שאתה מדבר פה על בתים, שהייתה לך אפשרות לערב אותם יחד עם העיר, אבל אומרים לך, אל תערב את כל העיר, את השכונה הזאת תישאר מחוץ לעירוב. זאת אומרת, זה צריך להיות כזאת שכונה, שהיית יכול לערב אותה עם העיר, ואתה משייר אותה. מכלל, די באי לעירובי, מצי מערבי. זה צריך להיות שהבתים האלה, אם אני רוצה לערב אותם עם העיר, אני אוכל. פה יש לי בעיה עם הבתים האלה. הם לא פתוחים לכיוון העיר, אז אני לא יכול לערב אותם יחד עם כל העיר. יש לי רעיון מה אני אעשה. אני בכל זאת אקח את הבתים האלה, אסתמך עליהם שהם יהיו העירוב. אלא מה בכל זאת אני אעשה? אי אביד לעוקבי. אני אעשה להם חלונות, אני אפתח, אני אקרא לי איזה קבלן, שיפתח לי בבתים האלה לכיוון העיר, חלונות של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים שיש להם כבר שם פתח לכיוון העיר. ואז די באו לערובי, דרך חלונות מצאו מערבי. אם בני אותם בית היו רוצים לערב יחד עם שער העיר, על ידי הפתח של החלון שיש להם שפתוח לעיר, הם יכולים לערב יחד עם שער העיר. ואז אני, כיוון שאני יכול לערב אותם, ואני אשייר אותם ולא יערב אותם יחד עם כל העיר, הם יהפכו השיור שאותם אני משאיר שכונה מחוץ לעיר, שלא מערב יחד עם העיר של רבים. אז הוא חזר בו ואמר, הדר אמר, לא ביי, מה אני אעשה פה חלונות? אלה שגרים בבתים האלה יבואו בתלונות אחרי זה לרב יוסף, ראית מה הוא עשה לנו, פתח לנו חלונות, עכשיו הרס לנו את כל הקיר, הנה פה מלא סדקים, ובכלל הילדים מסתכלים לנו לתוך הבית, זה, יבואו בטענות, אני צריך לדאוג שלא יבואו בטענות. אז אולי לא נפתח את החלונות האלה, אולי אפשר לפתור את הבעיה גם בלי זה. אז הוא נזכר בהלכה. אומר, הרי בעיר מחוזה היה מלך. רב העיר היה רבה ברבוע. בכל אופן, הוא היה ממונה לעשות את העירוב. מערב לה לכולה מחוזה, הוא ערב את כל העיר מחוזה, לא יחד. לא. העיר מחוזה לא היה אפשר לכאורה לערב אותם יחד. לכאורה. למה? כיוון שהם היו שכונה ולידה עוד שכונה ולידה עוד שכונה, ובאמצע היה הפסק בין שכונה לשכונה. לכן, מערב לה לכולה מחוזה, ארסייתא ארסייתא. הכוונה שכונה, שכונה בנפרד. למה לא ערב את כל העיר יחד? יכול להקל על בני העיר? ראש המשפחה גר בשכונה א', והחתן שלו גר בשכונה ב', הוא רוצה להפתיע אותו לכבוד הסיום שהוא בדיוק סיים באותו שבוע, רוצה להביא לו בקבוק יין משובח לשבת, הוא לא יכול להביא לו, למה? כי השכונה שלו זה עירוב אחד, השכונה השנייה זה עירוב אחר, לא חבל? למה באמת הוא לא ערב אותם יחד? משום פירא דביתורי. היו שם פירים, גומות כאלה ארוכות, בין שכונה לשכונה, שחצו בין השכונה אחת לשכונה אחרת, גומות כאלה מאורחות לכל האורך שבין השתי השכונות, שבפנים היו מכניסים גרעיני תמרים. בבבל הרי היה מצוי הרבה תמרים. וכל אחד שהיה אוכל תמרים, סוף האכילה, היה לוקח את כל הגרעינים, משליך שם לתוך אותו פיר, כדי שזה לא ילך סתם לאיבוד. היו להם הרבה בהמות במחוזה, ואותם בהמות היו באים לאכול את אותם גרעינים, גרעינים של תמרים. עכשיו, כשהבאי נזכר מהסיפור הזה, שהיה במחוזה, מהעירוב שהיה שם במחוזה, הוא אומר, רגע, מה הסיבה שעשה להם רבה ברבוע, שכונה שכונה? כיוון שצריך לשייר, זאת אומרת ככה, עכשיו השאלה היא כזאת, לפני שצריך לשייר, שאלה כזאת, רגע, הלך רבה ברבוע וערב את כל העיר מחוזה? שכונות שכונות אמנם, אבל איפה הוא השאיר שכונה שאותה הוא לא צירף בעירוב? הרי מחוזה הייתה עיר של רבים, גם אם היא אחר כך נעשית של יחיד, אפילו אם התמעטו שם האוכלוסין, אבל עדיין, עיר של רבים שנעשית של יחיד, יש לה עדיין דין של עיר של רבים. חוששים אולי יבואו ויתרבו שוב התושבים שם, ואז יהיה שוב פעם עיר של רבים. חייבים להשאיר שכונה אחת, שאותה לא מצרפים יחד עם כל העירוב. רגע, איזה שכונה רבה ברבוע השאיר שהוא לא צירף אותה יחד עם כל העירוב? התשובה היא, את השכונה הסמוכה. אבל גם את השכונה הסמוכה הוא הרי עירב, נכון? אז ככה, שכונה א' הוא עירב את כולה. מה הוא שיער? את שכונה ב'. את שכונה ב' הוא גם עירב את כולה, ואת מי הוא שיער? את שכונה א'. זאת אומרת, גם כשאתה משייר שכונה אחת, אתה לא חייב שלא לעשות שם בכלל עירוב. אתה יכול את השכונה הזאת לעשות לה עירוב בנפרד. אתה עושה בכל העיר עירוב, ושכונה אחת לא מערב יחד עם כל העיר, אבל בשכונה הזאת אתה עושה עירוב בפני עצמו. לכן השכונה, שכונה, שערב רבה ורבוע, כל שכונה את מי הוא לקח כדי לשייר? את השכונה שלצידה. אם כן, כל חד וחד הווה שיור לחברי, כל שכונה נחשבת שיור לשכונה שלצידה. ואף על גב די באו לירובי בעדעדה די לא מעצי מערבי. מה אני עכשיו פה רוצה לטעון? בשביל שנוכל לקחת את הבתים האלה שעליהם שמתי עין, שאותם אני רוצה לעשות בתור שכונה שאני משאיר אותה מחוץ לעירוב, בשביל שאני אוכל לערב אותה, בשביל שאני אוכל לשייר אותה, היא צריכה להיות שכונה שהייתה לי אפשרות לערב אותה ובחרתי להשאיר אותה בחוץ? מהמעשה במחוז הנראה שלא צריך שיהיה אפשרות לשייר אותה, לערב אותה. לא? לכאורה, הרי במחוזה, השכונות האלה, אם אני רוצה לערב אותם יחד, שתי שכונות, שלוש שכונות, אני יכול? אני לא יכול. כי הן מופרדות על ידי אותם פירים. ובכל זאת, יכולתי להשאיר אותם בתור שיעור, בתור שכונה שאני משייר, ואני לא מערב את כל העיר יחד. אז גם את הבתים האלה, אני לא צריך לגעת בהם. לא צריך לחורר שם חלונות. לא צריך להתעסק עם הדיירים האלה. אני אערב את כל העיר. את הבתים האלה שפונים לכיוון הנער, אני לא אערב. הם יהיו השיעור, אבל אני לא יכלתי לערב אותם גם אם הייתי רוצה. מי אמר שאני לא צריך? כמו שכשרב הרבוע הערב את כל מחוזה, הוא לא חשב, אני לא יכול עכשיו להשתמש עם שכונה אחרת בתור שיעור לשכונה הזאת, כי אני גם לא יכול לערב אותם יחד. למרות שלא היה אפשר לכאורה לערב אותם יחד שתי השכונות, הוא שיער שכונה אחת בשביל שהוא יכל לערב את כל השכונה השנייה. אמרה, לא, הדר אמר, לא דמי. הטעם, אתה יודע למה רבא ברבוע ערב את כל מחוז השכונות, שכונות, והוא השתמש עם שכונה אחת כשיעור לשכונה לאדם? היה אפשר לערב את השתי השכונות יחד. איך? איבאי לערוב דרך גגות. אם רבא ברבוע היה רוצה, היה יכול לערב את כל מחוז היחד, ולא היה צריך לערב שכונה שכונה, אבל יש את הפירים באמצע, נכון. אבל אם עולים על הגג, היה מין גשרים בין שכונה לשכונה אחרת דרך הגג. והיה אפשר לעבור משכונה לשכונה אחרת. ומכיוון שיש מעבר משכונה אחת לשכונה אחרת, על ידי גשר, זה נחשב שהם מחוברים יחד, ואפשר לערב אותם יחד. וברגע שאפשר לערב אותם יחד, בחר רבא ברבוע לשייר אותם בתור שיעור שעושים לעיר גדולה ולא מערבים את כולם. אבל לי יש בעיה עכשיו, אומר אביי, אני לא יכול להשתמש עם אותו פתרון. כי אותם בתים שפתוחים לכיוון הנהר, אני לא יכול לערב אותם יחד עם בני העיר, אני לא יכול גם להשאיר אותם בתור שיעור. ואני לא מערבי. איל כך, אין לי ברירה, נעבדין, קווי, אני כן אעשה חלונות שבאותם בתים שפונים אל הנער, שיהיה להם חלונות שיהיו פונים לכיוון העיר, כדי שיהיה לי אפשרות לערב אותם יחד עם כל העיר, ובכל זאת אני אבחר לשייר אותם, והם יהיו השיעור, השכונה שאני משייר, שאני לא מערב יחד עם כל העיר. הדר אמר, לא צריך, למה לא צריך? הוא נזכר ממעשה אחר. קווי, נמי לא ביי, לא צריך לפתוח שם חלונות. לא צריך להרגיז את הדיירים האלה של הבתים שפתוחים לנהר, לא צריך. למה? נזכר בסיפור שהיה בפומבדיטה, אחד בשם מר בר פופידטה, ולא פלא שהוא היה גר גם בפומבדיטה, השמו נאה למקומו, שם של אביו ליתר דיוק. דהוא ביתיבנה, היה אוצר של תבן. דהבה לי למר בר פופידטה, למר בר פופידטה היה לו את בית התבן הזה, מפומבדיטה, ושוויי שיעור לפומבדיטה. בית התבן הזה היה מחוץ לעיר. וגם אם היו רוצים לערב אותו יחד עם העיר, לא היו יכולים. ובכל זאת, ערבו את כל פומבדיטה, ומה שירו, את אותו בית התבן. אתה רואה מפה שלמרות שאת אותו בית התבן גם היו רוצים לערב יחד עם פומבדיטה, לא היו יכולים. בכל זאת בתור שיעור של שכונה היה אפשר לצרף את זה. אותו דבר גם פה, אני יכול לעשות שיעור את אותם בתים שפונים לכיוון הנהר, למרות שאין שום דרך לערב אותם עם כל העיר, כי אין להם פתח שפונה לכיוון העיר, ובכל זאת הם יהיו השכונה שאני משייר, בלי לפתוח אתם שם חלונות, ובלי להרגיז אותם. אז הוא אמר לעצמו, הנה זה מה שרב יוסף התכוון. היינו דאמר לי, מר, חזי, תראה ותתבונן טוב לפני שאתה עושה את העירוב. זה לא מצב חתלי במדרשה, שלא יבוא לצוק מבית המדרש על העירוב הזה. איזה יסוד גדול מלמדים אותנו חכמינו. תורה דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום. צריך לעשות את כל המאמצים שבעולם, כדי שלא יהיה פרץ ולא יהיה צווחה ברחובותינו, שכל יהיה ושלום, אחווה ורעות, כולם ביחד. למרות שאפשר לפתור את הבעיה בקלות, לא, הוא בחר בדרך הקשה כדי להרבות שלום. למדנו במשנה, ואנחנו כל הזמן חוזרים על זה שוב ושוב, תוך כדי, שכשיש עיר של מעל 600 אלף איש, שנקרא את עיר של רבים, אי אפשר לעשות עירוב שכל העיר תחשב כמו מקום אחד, שאי אפשר לטלטל ממקום למקום, אלא אם כן הוא מערב את כל העיר חוץ משכונה אחת. כמה צריכה להיות הגודל של השכונה? אז למדנו שתי דעות. אלא אם כן, לפי דעה אחת, עשה לה עיר חוץ עלה כעיר חדשה, שכונה כמו עיר שהייתה נקראת בשם חדשה. דעה שנייה זה דעתו של רבי שמעון, שאת הדעה שלו אנחנו נראה בהמשך שהוא סובר שאפילו אם יש שלוש חצרות, שבכל חצר יש שני בתים, זה מספיק, ולא צריך עיר כמו עיר חדשה. כמה תושבים היו בעיר חדשה? תניה, רבי יהודה, אמר רבי יהודה, עיר אחת הייתה בחבל ארץ יהודה, וחדשה שמה. וכמה דיירים היו בה? היו בה 50 דיורים, כשאתה מחשב אנשים ונשים וטף. ובה, בעיר הזאת, היו משארים חכמים, כמה זה שיעור שמשארים בעיר של רבים. והיא עצמה הייתה שיעור לעיר אחרת גדולה שהייתה סמוכה אליה. שאכן יכלו לערב את כל העיר הגדולה, ומה שיערו את העיר החדשה. היא באה היה לו. חדשה מהו? כשרוצים לעשות עירוב לעיר שנקראת חדשה. האם אפשר לערב אותה כולה, או שחייבים לעשות איזושהי שיעור? שואלת הגמרא, עיר חדשה, למה שיצטרכו לעשות שיעור בתוך העיר עצמה? כי היחידי יהיו אביה שיעור לגדולה, גדולה נמי אביה שיעור לקטנה. זאת אומרת, העיר הגדולה נחשבת שיעור לעיר הזאת חדשה. אז למה בכלל, למה שיצטרכו לשייר עוד שכונה בתוך העיר חדשה? אם היא מספיק סמוכה לעיר הגדולה, שהיא יכולה לחשב שיעור בשביל העיר הגדולה, אז העיר הגדולה יכולה לחשב שיעור לעיר הקטנה. אלא אומרת הגמרא, השאלה הייתה שונה. עיר אחרת שהייתה של רבים, והתמעטו התושבים שלה עד שנהיו בה פחות מ-600 אלף תושבים, עד שנהיו בה 50 תושבים סך הכל. 50 דיירים. כאין העיר שהייתה בחבל יהודה שקראו לה חדשה. מהו? האם, מכיוון שהייתה פעם עיר של רבים, אז אתה לא יכול לערב את כל העיר, אפילו שבקושי יש פה 50 דיירים, אלא אתה צריך לשייר איזושהי שכונה, או לא. יש בזה שתי דעות. רבונה ורב יהודה. אחד אמר, בעיה שיעור, אחד אמר, לא בעיה שיעור. דעתו של רבי שמעון, כמה השכונה שצריך לשייר, רבי שמעון אומר, שלוש חצרות וכולי, דיינו שכל חצר צריך שיהיה בה שני בתים. לא צריך 50 דיירים, מספיק, שלוש חצרות של שני בתים. כמו מי ההלכה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר בשם רב, הלכה כרבי שמעון. טוב, עכשיו הגמרא מביאה דעה שלישית. דעה אחת אמרנו שהשכונה צריכה להיות של 50 דיירים, דעה שנייה שלא משנה הדיירים, העיקר שיש שם שלוש חצרות שבכל חצר שני בתים, שככה הלכה כמו רבי שמעון, שמביאים דעה שלישית. אנחנו כבר יודעים שהדעה הזאת היא לא להלכה. רבי יצחק אמר, אפילו בית אחד וחצר אחת. עכשיו הגמרא מתבוננת. חצר אחד, שואלת הגמרא, חצר אחת סלקא דעתך? הגמרא הבינה, כאילו מספיק חצר בלי בית, או צריך שיהיה בית אחד וחצר אחד. הרי בחצר אין בית, אז איך אפשר להשאיר אותה בתור שיעור? אלא אם הבית אחד בחצר אחת. לא כמו שהבנו בהתחלה, בית וחצר בנפרד, בלי בית. אלא חצר שבפנים יש בית. אמר לאבא אל רב יוסף, הדה רבי יצחק, מאיפה הוא קיבל את זה שמספיק בית שבחצר, שזה יהיה השכונה שמשיירים? גמרא, הוא כך קיבל מרבותיו, או סברה, או שמעצמו הוא ככה הבין. אמר לי, ענה לו, רב יוסף, בשמה אתה מתבונן בכלל בדעה של רבי יצחק? מה אינף קלן מן הארי? להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון שצריך שלוש חצרות שבכל חצר שני בתים. אמר לי, אז הוא ענה לו, מה, גמרא גמור זמור תתאי? מה, אתה רוצה שאני אלמד בלי לדעת מה נכון, מה לא נכון? מה, אתה רוצה שמה שאני לומד יהיה בשבילי איזשהו מילים שעליהם אני אחבר שיר? אומרת המשנה, מי שהיה בערב שבת בשדה, יש את העיר באמצע, הוא היה בצד מזרח של העיר, ואמר לבנו, הוא אמר לו לפני שהוא יצא לשדה, תעשה לי טובה, אני הולך להיות בצד מזרח, ערב לי במערב, תעשה לי עירוב לכיוון מערב. אני רוצה שתהיה לי אפשרות ללכת למקום של העירוב, ועוד 2000 אמה משם והלאה לצד מערב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה. אדם היה בכניסת שבת, הוא היה במערב. צד השני, במקרה הראשון הוא היה במזרח, בכניסת שבת פה, הוא היה בשדה בצד מערב. ואמר לבנו, ערב לי במזרח, שאני יכולה ללכת מהעירוב הלאה עוד 2000 אמה. עכשיו נכנסה שבת, והוא נמצא בשדה מחוץ לבית. נאמר, הוא נמצא עכשיו, במקרה הראשון, הוא נמצא בשדה בצד מזרח של ביתו, של העיר. האם הוא יכול ללכת לביתו? האם הוא יכול ללכת למקום העירוב? אז תלוי. אם יש אימנו ועד לביתו, עד 2000 אמה, אבל ולעירובו יש יותר מכאן. אם כן יוצא שהוא עומד במקום שבינו לבין העירוב יש יותר מ-2000 אמה. אז במקרה רגיל שאדם עושה עירוב, אם אדם סתם נמצא בדרך, והוא אומר עירובי במקום פלוני, והעירוב הזה נמצא מרחק מעל 2000 אמה מאיפה שהוא נמצא כרגע, אז הוא לא קנה שביטה במקום שהוא נמצא בו, בטח לא במקום של העירוב, אם זה מרחק יותר מ-2000 אמה מאיפה שהוא נמצא. כאן מבאר רש"י שיש חידוש גדול. כיוון שהבן אדם יש לו בית, והוא נמצא סמוך לבית, הוא נמצא בשדה ליד הבית, אז דעתו היא שבבית בכל מקרה הוא מתכוון שיהיה לו אפשרות להגיע. לכן, בכל מקרה הוא קונה לעצמו שביטה. ואם כן, מה היה ההלכה? כמובן, שמכיוון שמהמקום שבו הוא נמצא עד ביתו יש פחות מ-2000 אמה, מותר ללכת לביתו. וכן, נו, ואיפה הוא קנה שביטה? בביתו, לא בשדה. הוא מבטא לגמרי את העירוב שהבן שלו עשה. כמו שמבאר רש"י, כי מכיוון שהוא נמצא סמוך לביתו, הוא מגלה דעתו שאם העירוב יחול, נאמר בצד מערב, יחול, ואם לא, אז לפחות שיהיה לו את העירוב, שהוא קונה שביטה בבית. דעתו לקנות שביטה בביתו. לכן גם הוא כרגע, בזמן כסת שבת היה בשדה, אבל דעתו הייתה שאם בנו לא יעשה עירוב, העירוב שלו לא יתפוס, כי זה במרחק יותר מ-2000 אמה ממנו, אז למרות שהוא לא ידע את הדעה הזו בצורה מפורשת, אנחנו עומדים לדעתו שכוונתו הייתה שלפחות הבית שם הוא יקנה שביטה, וברגע שמאדם אומר שהוא מעוניין לקנות שביטה בביתו, כמובן שהוא יכול ללכת בכל העיר ועוד 2000 אמה לכל צד. אבל כמובן, ואסור לעירובו, הדין של עירוב לא יהיה אצלו. זאת אומרת, אמנם שאם העירוב נמצא בתוך 2000 אמה מהעיר, יהיה לו מותר להגיע לעירוב, אבל יהיה אסור לו ללכת עוד 2000 אמה מהעירוב המעלה. עכשיו, אם המקרה הוא הפוך, שממנו עד לעירובו יש פחות מ-2000 אמה, או עד 2000 אמה, ולביתו יש יותר מכאן, איך יכול להיות? אז הגמרא תבאר איך זה יכול להיות. אבל אז, מכיוון שלביתו, ממנו עד ביתו יש יותר מ-2000 אמה, אסור לביתו. זאת אומרת, אסור לו ללכת, אסור לו, הוא לא נחשב שהוא שבת בביתו, ויהיה אסור ללכת 2000 אמה לכל צד מהצדדים של ביתו. אבל הוא מותר לעירובו, העירוב שלו תפס, ומותר ללכת 2000 אמה לכל צד מהמקום שבו העירוב שלו נמצא. הלכה נוספת. עיר, איפה הגבולות של העיר? שמסתיימים הבתים. יש בית אחד שיוצא, שבנו אותו מחוץ לעיר. האם הוא נחשב חלק מהעיר? אז אם זה בתוך בערך 35 מטר, ב-70 אמה ועוד שני שליש, דהיינו 4 טפחים, זה מצטרף עם העיר. וזה נקרא עיבורה של עיר. אם האדם נתן את עירובו בתוך אותו בית, בעיבורה של עיר, לא עשה ולא כלום. מה פירוש לא עשה ולא כלום? הוא לא הרוויח שום דבר. כי זה נחשב כאילו הוא קנה שביטה בעיר. הוא לא כאילו, הוא קנה שביטה בתוך העיר. כי הבית הזה בתוך העיבורה של עיר נחשב בתוך העיר. אז הוא מתכוון לשבות בעיר, אז כמו שעד עכשיו, בלי שעשה שום עירוב, מכיוון שהוא שבת בעיר הזאת, נותר הולכת את כל העיר, וכמובן הלכת עוד 2,000 אמה לכל צד, מהעיר, החוצה מהעיר, ככה גם עכשיו יהיה מותר לו אותו דבר. אם נתנו חוץ לתחום, הגמרא מבארת שלא הכוונה חוץ ל-2,000 אמה, אלא חוץ לעיבורה של עיר, דיינו, יותר רחוק מ-70 אמה ושני שליש של אמה, אז אם נתנו חוץ לתחום, זאת אומרת, במילים אחרות, הוא שם עירוב. ואדם שקונה עירובי תחומין, נאמר אמה אחת מחוץ לעיר. אז כמה מותר לו ללכת? מותר לו ללכת מהעירוב שלו, 2,000 אמה החוצה. אבל על כל אמה שהוא מוסיף לצד אחד, נאמר, אם הוא שם את העירוב בצד מזרח, אז כל אמה שמותר לו ללכת יותר עכשיו בצד מזרח, כל אמה שהוא הרחיק את העירובי תחומין שלו מהעיר לכיוון החוצה, זה מוריד לו אמה מהצד השני, מצד מערב לדוגמה, אם הוא שם את העירוב בצד מזרח, אז על כל אמה שמתווסף לו בצד מזרח, יורד לו אמה בצד מערב, כי זה אומר שהוא קונה שביטה באותו מקום ששם הוא שם את העירוב. אז מותר לך 2,000 אמה להתרחק מהמקום של העירוב החוצה, ומותר לו 2,000 אמה ממקום העירוב פנימה לתוך העיר. עכשיו, את העיר אנחנו לא מחשיבים, תכף בהמשך הגמרא תבאר מתי מחשיבים 2,000 אמה בעיר, מתי לא מחשיבים, אבל בדרך כלל לא מחשיבים את העיר עצמה בתור חלק מהעירוב. לכן, יש לו, נאמר, אמה אחת לכיוון העיר, מחוץ לעיר, לכיוון העיר, זאת אומרת, הוא שם את העירוב, אמה אחת מחוץ לעיבורה של עיר, דיינו מחוץ לעיר, אז, זאת אומרת, הוא הולך אמה אחת עד לעיר, ואז כל העיר נחשבת לו כמו רשות אחת, ואז יש לו עוד 1,999 אמה מחוץ לעיר לצד השני. אז אם נתנו חוץ לתחום אפילו אמה אחת, אז הוא הרוויח, נאמר, הוא שם את העירוב, אמה אחת מחוץ לעיר, מצד מזרח, אז עכשיו נותר ללכת לצד מזרח 2,001 אמה, אז הוא הרוויח אמה אחת, מה שנזכר בצד אחד, הוא מפסיד בצד השני, ששם אם מותר הולכת רק 1,999 אמה. וכן על זה הדרך, אם הוא שם את העירוב אחרי שתי אמות כמובן, אז לצד מזרח אם מותר הולכת 2,002 אמות, ולצד מערב אם מותר הולכת רק 1,998 אמות. ככה על זה הדרך. למדנו במשנה, אחד שהיה בשדה שלו בצד מזרח, ולפני שהוא יצא לשדה, הוא אומר לבן שלו, תעשה לי טובה, שים לי העירוב, למערב העיר. הגמרא קודם כל רוצה להבין על איזה מקרה מדובר. כסל כדעתך, התחלה הגמרא הבינה, כשהיא למדה את המשנה, שהכוונה היא, מה פירוש למזרח, כמו שאנחנו ביארנו, למזרח ביתו. זאת אומרת, ביתו וכמובן, כל העיר גם. מצד מזרח של העיר. מה הכוונה כשהוא אמר לו, אם הוא היה בשדה בצד מזרח, ואומר לבנו, תעשה לי עירוב למערב, תכוון למערב ביתו. אז יוצא שביתו, בכל מקרה נמצא בין השדה שלו, שהוא כרגע עומד בה, לבין העירוב, שהבן שלו שם לו שם את העירוב. אם כן, מה אתה אומר? אז מה ההלכה? הבן עשה את מה שאבא אמר, באמת, עם כל הלב, ושם קנת העירוב. אז מה ההלכה? מה יוצא? אז למדנו ככה. אז ההלכה הראשונה מובנת. בשלמה מה שהמשנה אמרה, שאם יש אימנו ולביתו 2,000 אמה, זאת אומרת, הוא לא התרחק מהעיר יותר מ-2,000 אמה כשהוא היה בשדה, ובזמן כיסת שבת, אז מותר לו ללכת לביתו. אבל מכיוון שלעירובו יש יתר מכאן, יש יותר מ-2,000 אמה מאיפה שהוא נמצא עד עירובו, אז לעירובו לא קנה עירוב, זאת אומרת הוא לא יכול ללכת 2,000 אמה לכל צד ממקום עירובו, והוא בכלל לא יכול גם להגיע אל העירוב שלו. משכחת לה, דמעתי לביתי ולא מעתי לעירובו. מאוד מובן. יכול להיות שהוא יכול להגיע עד ביתו, אבל לכיוון החוצה מביתו הוא לא יכול להגיע, כי זה רחוק מדי. זה יותר מ-2,000 אמה מאיפה שהוא נמצא כרגע. אלא, מה פירוש של ההלכה השנייה? שאם הבן שם לו את העירוב, הוא נאמר בצד מזרח, הבן שם לו את העירוב בצד מערב, אז אם אימנו ולעירובו יש 2,000 אמה, ולביתו יותר מכאן, אז אתה אומר שהוא קנה את עירובו ולא, ולביתו הוא לא יכול ללכת, לא קנה את עירוב ביתו. איך זה יכול להיות מציאותי דבר כזה, שבן אדם שמו לו עירוב בצד השני, מטעון נמצא בצד מזרח, העיר באמצע, ושמו לו עירוב בצד מערב, איך יכול שיכול להגיע לעירוב, הוא לא יכול להגיע לביתו, הרי ביתו נמצא באמצע לכאורה, איך היא משכחת לה? אמר רבי יצחק, תירוץ ראשון, מי סברת למזרח למזרח ביתו, למערב למערב ביתו? מה אתה חושב? שיש פה את העיר באמצע, והאבא נמצא באיזה שדה, ונאמר בצד מזרח, ושלח את הבן שלו, תשים לי את העירוב בצד מערב של העיר, לא זה הכוונה. אלא, למזרח הכוונה למזרח בנו, ולמערב הכוונה למערב בנו. הוא אומר לו, אתה נמצא עכשיו במקום מסוים, לכיוון מערב שלך, שים לי את העירוב. ואז יכול להיות שהאבא והבן נמצאים, נאמר, בצד מזרח. כמה רחוק מהעיר? 3,000 אמה. אומר האבא לבן, שני נמצאים עכשיו בצד מזרח של העיר, אומר, אתה עומד פה, נכון? המערב שלך, שים לי העירוב. זאת אומרת, המערב של בנו זה גם בצד מזרח בעצם של העיר. שניהם נמצאים עכשיו בצד מזרח של העיר, והבן בצד המערב שלו, זה... זאת אומרת, אומנם זה לכיוון מערב, אבל הוא לא יתרחק, יתקרב לכיוון העיר, וישים את העירוב איפשהו. אבל לשים את העירוב, אומנם למערב איפשהו עמד, אבל זה עדיין בצד מזרח של העיר. אז יכול להיות שכתיכנס שבת, האבא יוכל להגיע עד לעירוב שלו, כי זה יהיה בתוך ה-2,000 אמה, אבל העיר תהיה רחוקה יותר מ-2,000 אמה ממנו. לא יכול להיות. הסבר אחר, איך יכול להיות? אמרנו, ההבנה רגילה היא, מה הכוונה מזרח? מזרח ביתו, מערב, מערב ביתו. אז איך יכול להיות שבן אדם שם עירוב, מערב ביתו, והוא יכול להגיע למערב, הוא לא יכול להגיע לביתו. אם הוא עומד במזרח, אז איך יכול להיות שלמערב ביתו הוא יכול להגיע, ולביתו הוא לא יכול להגיע? יכול להיות. רבא ברב שילא אמר, אפילו תימא למזרח, למזרח ביתו, ולמערב, למערב ביתו. ויכול להיות שהבית יהיה יותר רחוק מהעירוב. איך ייתכן? כגון דקאי, ביתי באלכסונה. יש פה ברשי, על הצורת הדף, יש על זה גם כן תמונה. שהבית לא בקו ישר בינו לבין העירוב, אלא הוא משוך מביניהם באלכסון, כיוון צפון או לכיוון דרום. אז אם כן, הרי הקו האלכסוני הוא יותר ארוך מאשר קו ישר. אז בינו לבין העירוב יש בדיוק 2,000 אמה. אבל בינו לבין ביתו יכול להיות אפילו מרחק של 2,800 אמה. אז יכול להיות שהבן אדם נמצא במערב ביתו, שמו לו את עירובו בצד מזרח ביתו, לא, זה לא יכול להיות 2,800 אמה, כי חייב להיות שביתו יהיה קצת יותר, כמובן קצת יותר קרוב אליו, לכיוון מערב. אם הוא עומד בכיוון מערב, ביתו קצת יותר קרוב אליו מאשר העירוב, כי העירוב נמצא בצד מזרח, אבל הוא קצת, הבית קצת יותר קרוב. אומרת, נאמר, העירוב נמצא במרחק של 2,000 אמה ממנו בדיוק, וביתו נמצא במרחק, קו ישר, של 1,900 אמה ממנו, נאמר. אבל מה? אז אם כן, ביתו נמצא לכיוון מערב, אמנם. מערבית לעירוב ומזרחית אל הבן אדם שכרגע איפה שהוא עומד. אבל כשאתה עושה בקו אלכסוני, הרי הרבה יותר גדול בשני חומשים, יותר גדול בשני חומשים מקו ישר. כי אני רוצה שהמרחק כרגע בינו לבין ביתו, הוא יותר מאשר המרחק מבינו לבין העירוב. למדנו במשנה, הנותן עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה כלום, כי בתוך עיבורה של עיר זה כאילו בתוך העיר, אז יש לו כבר, גם בלי שהוא יעשה עירוב ויש לו את כל העיר אפשרות ללכת, ו-2,000 אמה לכל צד. עכשיו למדנו שאם הוא נתן את העירוב חוץ לתחום, אפילו אם הוא שם את זה אמה אחת חוץ לתחום, אז מה שהוא הרוויח שהוא יכול ללכת עוד אמה לאותו צד, הוא הפסיד שהוא יכול ללכת פחות אמה לצד השני. אז הגמרא בהתחלה הבינה שזה באמת מחוץ ל-2,000 אמה, זאת אומרת הוא שם את העירוב 2,001 אמה רחוק מהעיר. אם כן, שואלת הגמרא, חוץ לתחום סל כדעת, אחרי הוא הפסיד את העירוב. כי הרי בן אדם לא יכול לשים עירוב במרחק יותר מ-2,000 אמה מהעיר. אלא המה שהוא הניח את עירובו חוץ לעיבורה של עיר. זאת אומרת שהעיר כולה היא נחשבת כמו 400 שלו, ויכול ללכת בכל העיר. מחוץ לעיר יש בית בתוך 70 אמה ושיריים, שהוא נחשב גם חלק מהעיר. עכשיו, מהבית הזה והלאה, על כל אמה ואמה שהוא מרחיק ומניח את העירוב, אז יהיה לו אפשרות ללכת לאותו כיוון, אם הוא שם את זה לכיוון מזרח, יהיה לו אפשרות ללכת לאותו כיוון 2000 אמה, זאת אומרת, יותר מ-2000 אמה, זאת אומרת, אם הוא שם את העירוב אמה אחרי אותו עיבור של עיר, אז יהיה לו אפשרות ללכת 2001 אמה בצד מזרח, אבל הוא מפסיד לכיוון מערב, כמו שאמרנו, שהוא יכול ללכת שם רק 1999 אמה. כמו שכבר למדנו, אדם שנמצא בעיר, שובט בעיר בשבת, הוא צריך בשבת ללכת לאיזה בית כנסת, מרחק חצי שעה מהבית שלו, יכול ללכת בלי הגבלה, בתוך העיר איפשהו שבת בשבת, הוא הולך בלי הגבלה. אם הוא צריך לצאת מחוץ לעיר, כמה מותר לו ללכת? 2000 אמה לכל צד. אם הוא צריך ללכת לצד מזרח יותר מ-2000 אמה, צריך לשים עירובי תחומין. אם הוא שם עירובי תחומין בסוף ה-2000 אמה, אז יש לו אפשרות ללכת 2000 אמה עד העירוב, ועוד 2000 אמה מהעירוב והלאה, סך הכל 4000 אמה. למדנו במשנה, שאם אדם מניח את העירוב בסוף ה-2000 אמה, בצד מזרח, אז מה שנזכר בצד מזרח, שהוא יכול ללכת עוד 2000 אמה, הוא מפסיד בצד מערב. אם לפני שהוא שם את העירוב, הוא יכול ללכת גם לצד מערב 2000 אמה, עכשיו הוא לא יכול ללכת בצד מערב אפילו לא אמה אחת, כי הוא קנה שביטה בסוף 2000 אמה בצד מזרח, אז הוא יכול ללכת 2000 אמה לכל צד מהמקום שהוא קנה שביטה, מהעירוב. ולכן הוא לא יכול ללכת לצד מערב אפילו לא אמה אחת מחוץ לעיר. שואלת הגמרא, רגע. ואת העיר עצמה הוא יכול ללכת אם הוא עשה עירוב תחומין? מה, רק מה שנזכר הוא מפסיד ותו לא? והתניא, הנותן את עירובו בתוך עיבורה של עיר, לא עשה ולא כלום. זה דבר פשוט, זה לא קשור למה שאנחנו מדברים, זה מה שראינו כבר קודם, שאדם שתוך עיבורה של עיר, תוך 70 אמה ושיריים לעיר, זה עדיין נחשב כמו בתוך העיר. אז לכן אם אדם שם עירוב בתוך העיר, אז מה זה אומר שהוא קנה שביטה בתוך העיר? גם בלי שהוא ישים עירוב הוא קונה שביטה בעיר איפה שהוא נמצא בשבת. לכן לא עשה ולא כלום. אבל אם אדם קנה שביטה על ידי עירוב מחוץ לעיר, מחוץ לעיבורה של עיר, נתנו חוץ לעיבורה של עיר, אפילו אמה אחת. זאת אומרת, במקום לקנות שביטה עם עירוב תחומין בסוף 2000 אמה, הוא קנה את השביטה עם עירובי תחומין בסוף אמה אחת. אז מסתכר אותה אמה בסוף התחום. זאת אומרת, הוא יכול ללכת 2001 אמה לצד מזרח, בצד שבו הוא שם את העירובי תחומין. אבל הוא מפסיד לא רק אמה אחת בצד מערב, ושהוא יכול ללכת רק 1999 אמה, לא. הוא מפסיד את כל העיר כולה. למה? מפני שמידת העיר עולה לו במידת התחום. זאת אומרת, מבחינתנו, איפה שמת את העירובי תחומין? אמה אחת מחוץ לעיר? בסדר? איפה ששמת את העירובי תחומין, שם אתה גר השבת הזאת. אתה יכול ללכת 2000 אמה לצד מזרח, להתרחק מהעיר. אבל לצד של העיר, נאמר לצד מערב, אתה לא יכול ללכת את כל העיר. רק 2000 אמה מהמקום ששמת את העירובי תחומין. ויכול להיות שאתה מפסיד את העיר, אתה לא יכול ללכת את כל העיר. פני שמידת העיר עולה לו במידת התחום, זאת אומרת, המקום איפה שהוא נמצא בשבת זה איפה שהוא שם את העירובי תחומים, אז הוא יכול ללכת רק 2000 אמה, גם לצד העיר, הוא לא יכול ללכת את כל העיר, רק 2000 אמה מהמקום של העירוב שלו. אז אם כן, רואים בברייתא, שאדם לא רק מפסיד בצד השני של העיר, אם הוא שם את העירובי תחומים, אמה אחת במרחק בצד מזרח, הוא מפסיד רק אמה אחת בצד מערב, לא. הוא סופר את התחום רק מהמקום של העירוב. אין לו בכלל אפשרות ללכת את כל העיר בלי הגבלה. ולעומת זאת, המשנה אומרת שאת העיר הוא יכול ללכת בלי הגבלה, הוא רק מפסיד בתחום שיש לו לצד השני של העיר, לצד מערב של העיר לצורך העניין. עונה הגמרא, יש הבדל גדול. וכאן הגמרא מגיעה לחידוש עצום. כשאדם קונה שביטה על ידי עירוב תחומין מחוץ לעיר, שמה באמת המקום שהוא גר בשבת הזאת. שמה הוא קונה שביטה. אבל יש חידוש גדול ביותר שחידש אותו רבי יהושע בן לוי. שכשאדם סופר את התחום של האלפיים אמה שלו, ובתוך האלפיים אמה שלו הוא הבליע עיר שלמה, איך ייתכן? נאמר, יש עיר בגודל אלף אמה, והוא שם את העירוב תחומין שלו במרחק 500 אמה מהעיר. נאמר, לצד מזרח של העיר. אז הוא הולך לכיוון מערב, לכיוון העיר, 500 אמה הוא מגיע לעיר, והוא הולך אלף אמה את כל העיר כולה, ונשאר לו עוד 500 אמה עד שזה הגיע ל-2000. מחדש רבי יהושע בן לוי, שברגע שהעיר כולה מובלעת לו בתוך ה-2000 אמה, כל העיר כולה כ-4 אמות. זאת אומרת, הוא יכול ללכת 500 אמה עד העיר, העיר כולה כ-4 אמות, ועוד הוא יכול ללכת עוד 1,496 אמה. לצד השני של העיר. זאת אומרת שהעיר עצמה לא לקחה לו כמעט, רק כ-4 אמות. אבל אם העיר, כמו רוב הערים בעולם, גדולה יותר, היא אפילו גדולה יותר מ-2,000 אמה בדרך כלל, אז אם כן יוצא, כשהולכים 2,000 אמה ממקום העירוב לכיוון העיר, אז 2,000 אמה נגמרים איפשהו באמצע העיר, אז הוא מפסיד גם בעיר עצמה, הוא יכול ללכת רק 2,000 אמה, איפה שנגמרים 2,000 אמה, שם נגמר לו העירוב. חידוש אדיר. ככה פוסק השולחן ערוך. הרמ"א כותב, שמכיוון שבאדם ישן בעיר הזאת, אז כל העיר היא כן נחשבת לו בכל מקרה כ-400. והדין שאנחנו כרגע מדברים של רבי יהושע בן לוי נאמר על אדם שבא בדרך, והוא שם את עירובו סמוך לעיר, אז באמת תלוי אם העיר מובלעת לו בתוך 2,000 אמה או לא. אבל זה חידוש גדול בכל אופן. וזה מה שמתרץ את הגמרא. לא קשיא. כאן הברייתא שאומרת שהעיר הוא הפסיד אותה, מדובר שקלטה מידתו בחצי העיר. עיר גדולה מאוד, לדוגמה, שהוא מודד 2,000 אמה מהמקום של העירוב, מסיים 2,000 אמה באמצע העיר. אז הוא באמת יכול ללכת רק עד 2,000 אמה. אבל המשנה כאן מדובר שהעיר כולה מובלעת לו בתוך 2,000 אמה, שקלטה מידתו בסוף העיר. כי רבי ידידה אמר, רבי ידידה אמר בשם רבו רבי יהושע בן לוי, את ההבדל הזה בין אם העיר מובלעת בתוך 2,000 אמה או שהיא לא מובלעת. היה מודד ובא. למשל, במקרה שגם הרמ"א וגם השולחן ערוך מסכימים, שאדם קנה שביתה, הוא בא בדרך, וקנה שביתה סמוך לעיר. והיה מודד ובא, כמה יש לו 2,000 אמה, מהמקום שהוא קנה שביתה לכיוון העיר. וקלטה מידתו בחצי העיר, אז הוא יכול ללכת רק עד חצי העיר. אין לו אלא חצי העיר. אבל אם כשהוא מודד את 2,000 אמה, הוא לא סיים למדוד את 2,000 אמה וכבר העיר נגמרה, שהיא מובלעת לו בתוך 2,000 אמה, קלטה מידתו בסוף העיר, נעשית לו העיר כולה כ-4 אמות, ואם הוא נאמר על אחד העיר 500 אמה, אז כל העיר כולה נמדדת כ-4 אמות, אז כאילו עלה 504 אמה, ואז יש לו, משלים ללמוד את השאר, עוד 1,496 אמות. ועד כאן דף סמך.